טוב, אבל בפשטות, מה שאנחנו רואים בפרשה הראשונה זה שהייתה אישה עקרה, חנה, שלא היו לה ילדים הרבה שנים, 10 שנים, לא היו ילדים, והנה היא הלכה לשילה, התפללה, והרב בירך אותה, זאת אומרת אלי הכהן, כן? בירך אותה, אמר לה שבעזרת השם יהיה לך ילד, והיא אכן ילדה. בעקבות זה ילדה תינוק. סיפור ממש קלאסי לסמינריונים. כן, שיש הרבה סמינריונים, ככה כל מיני שם סמינריונים עם הרב אמנון יצחק, שהייתה אישה עקרה, והיא רק שמה מטפחת, ושנה אחרי זה היא באה, והביאה את הילד אליו, והרתה לו, וזה ממש... אז זה פה, כן, יש לנו פה הסיפור. ואז היא הביאה את הילד הזה למשכן, רצה להקדיש אותו לעבודת השם, שהוא יעבוד שם במשכן, כשהוא היה קטן. ולפני שהיא שם, כאילו, השאירה אותו, הולכת, היו צריכים באותו זמן להקריב שם קורבן, זה שור, וחיפשו איפה הכהן השוחט שם, של לשחוט את השור. ואז פתאום הילד הקטן הזה, פספוס, הוא כנראה היה מאוד מוכשר, גאון, בידיעות, תורה, הכל. אז הילד הקטן הזה אומר, אבל מותר לשחוט את הקורבן לאו דווקא כהן. מה שנקרא שחיטה בזר כשרה. כל אחד יכול לשחוט את הקורבן. אחר כך, הולך הדם, זריקת דם על המזבח, הקרבת איברים, הקטרה, כל זה, זה באמת, זה חלק מהעבודה, זה כהנים יכולים לעשות. אבל לשחוט, רק לשחוט את הקורבן, זה יכול להיות כל אחד. לכן, למה אתם מחפשים את דווקא כהן? שחיטה בזר כשרה. ואז אלי אומר... שזה נכון, באמת הוא צודק. אבל כיוון שהוא אמר את הדבר הזה, מגיע לו על זה עונש מוות. והוא נקרא המורה הלכה בפני רבו, ומגיע לו מוות. אז אנחנו יודעים כל מיני ביטויים כאלה, כן, כל מיני אנשים, מגיע לו מוות, כאילו, שם, תלמיד חכם שהולך, יש לו קטם, קטם על הבגד, אז הוא חייב מיטה, כן, הוא היה. אבל אנחנו לא מתייחסים לזה ממש ברצינות, שהוא עכשיו באמת חייב מיטה, באמת עכשיו אישהו יהרוג אותו שם בידי שמיים, בסדר, אז תאונת דרכים שעכשיו יקרה לו, למה? כי אצלך שם יוגורט נשפח, באמת. לא חושבים על זה באמת ברצינות. ופה יחס לא, זה רציני. יחס מאוד 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 רציני, תשימו לב איזה אווירה הולכת שם, איזה מתח מתרחש שם. אלי מתכוון להרוג את הילד הקטן הזה, בלי חוכמות, להרוג ממש. תראו איך חזן מתארים את הקטע, מאוד מאוד דרמטי. גמרא בברכות למד א', אומר ככה, מקור אחת אצלכם, אל הנער הזה התפללתי, אמר רב אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו, מכאן לשחיטה שקשרה בזר, אמר לי, מי מר שפיר כאמרת? אומר לו אלי לשמואל, כן, אתה צודק, אתה אמרת דבר אמיתי נכון, מי הוא מורה לך בפני רבך את? וכל מורה לך בפני רבו חייב מיטה. עכשיו תבינו, שזה לא כזה, המותק, אתה חייב מיטה, טוב, אל תגיד איזה פעם הבא, אל תעשה את זה, טוב, בסדר, חמודי, אל תגיד יותר כזה, טוב, בסדר, לא יעשה, בסדר, זהו, נגמר הסיבור, זה לא ככה. ואם אלי הוא אדם גדול, הוא שבפעם שעברה, בזכותו שמואל קיים, הוא בירך אותו, את חנה, וככה מפרשים, ככה גם חנה הבינה, שהוא נתן לו את הילד. ומילים שלו זה מילים, אנחנו אומרים שכל המילה שיוצאת בפני תלמיד חכם, אפילו שזה כללה, אפילו על תנאי, מתקיימת, זה דברים מאוד מאוד כבדים. הרב אומר איזשהו ביטוי, הרב מדבר משהו, אומר, לא כזה מותק אתה חייב מיטה, זה דבר רציני, כולם מתייחסים לזה ככה, אבל זה לא רק רב, זה כהן גדול. של המשכן השם. ולא רק כהן גדול של משכן השם, אלא אלי הוא נביא. ונביא אומר, אתה חייב מיטה. אז פה, זה לא כזה קונצים. כן?
בשביל להראות צריך התראה, כתבו התראה.
לא, זה לא צריך. זה מיטה בידי שמיים. אז כולם, אתם מבינים? אז מה שהיה שם זה המולה, עניינים, פתאום הוא אמר את זה, הופ, נהייתה דממה כזאת, ילד אמר, אבל שחיטה בזר כשרה, פתאום נהייתה דממה, מסתכלים על אלי, ואלי אומר, נכון, אתה צודק, ואתה חייב מיטה. וואו, כולם שם בא, מתח כזה, ברעד, פחד, מבינים, ואז גמרא אומרת, אז... חנה בכלל לא נמצאת שם, היא שומעת שיש סיכוי שעכשיו ילד שלה פשוט ימות. הוא אמר, וכמו שבגמרא הרבה פעמים חוזר ביטוי כזה, הוא אומר, הרב הסתכל עליו שם והוא הפך לגל של עצמות. פה זה לא, אפילו לא, לא אמורה או לא תנה. פה נביא אומר, אתה עכשיו הולך למות. ואז רצה חנה, והיא צובחת, צורחת שם, תשימו לב איך גמרא מתארת. זאת אומרת, את יחנה, וקצבך כמי, אני האישה, הניצבת עמך בזה, וכו' וכו'. היא אומרת, תעזוב אותו, אל תהרוג אותו. ואז תראו איזה תגובה מדהימה, או... איזו אמירה בלתי רגילה של אלי, שאנחנו לא יכולנו, כאילו, שבעצם כל השיעור שלנו עכשיו יהיה רק על מה שאנחנו יודעים לקרוא, משפט אחד שאמר אלי. תקשיב מה שהוא אומר לה. אמר לה, שבקי לידי אנישי, ובאינה רחמי ויהיב לך רבה מיני. זהו, זה המשפט. אומר לה, את יודעת מה? תעזבי אותי, אני יהרוג אותו בעצם. ואני אתפלל, ויהיה לך ילד יותר טוב ממנו. עכשיו, על זה אני שואל. אלי, מה הוא? טמבל? הוא לא יודע, הוא לא מבין? שאי אפשר להגיד לאמא, להציע הצעה כזאת לאמא, הצעה רצינית. בוא אני יהרוג את הילד שלך, מגיע, אבל יהיה לך ילד יותר טוב, יהיה ילד בלונדיני. את תקבלי משהו עוד יותר טוב. יש לך עכשיו, 10 שנים אמנם לא היה ילד, עכשיו נולדת, אבל עכשיו זה שוב דבר, אנחנו כבר יודעים את הפטנט, איך עושים את זה, אני אתן לך עוד ברכה, ואני אתן לך עכשיו ילד עוד יותר טוב. מה הוא? לא מבין? הוא סתם אומר לה את זה? מה הוא מתכוון? כן, בבקשה. לא, חס וחלילה, לא אומר להרוג אותו. אלקנה אומר, אני טוב לך מ10 בנים, הוא מנחם אותה, אין לך ילדים, אין מה לעשות, זה רצון השם. אז אני כמו 10 בנים בשבילך, אני אנחם אותך. אבל להציע להרוג? כן. לא, אומר אחר. פה כתוב אחר, אני אתן לך ילד אחר. כן, זה מי שאומר הלכה, פוסק הלכה, כשהרב נמצא פה, הרב שלו נמצא פה, והוא בנוכחותו פוסק הלכה, אז מגיע לו מיטה בידי שמיים.
למה?
ככה כתוב. מה אתה אומר? ככה יש הרבה הסברים, אבל זאת, ככה זה, זה ההלכה. לא הלכה, האמת היא שזה באמת הלכה מבחינת ה... אבל זה לא נוגע אלינו, אבל זה דבר אסור לעשות אותו. אבל שנייה, אני רוצה, אתם מבינים, הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד משמעותי, ועל זה אנחנו עומדים להעביר כאן עכשיו, ללמוד את ה... נלמד עכשיו את השיעור הזה. אלי לא סתם נביא. כמה היו לנו נביאים בעם ישראל? 48, נכון? ושבע נביאות. שמונה נביאים, שבע נביאות, אחד מהם זה חנה, נביאה, כן? אחד משבעה, חנה. ואלי הוא אחד מ-48. סך הכל היו לנו 48. סך הכל בכל ההיסטוריה. אלי, ככה חז"ל אומרים, ורש"י מביא אותו, במסכת מגילה, אלי אחד מ-48 הללו, זאת אומרת, זה נבואה שהוא צריכה לדורות, זה משהו עצום, מדרגת נבואה שלו ענקית. זה לא מיליוני נביאים שהיו שם בכפליים יוצאי מצרים, זה משהו עצום. ואדם כזה ברמה כזאת אומר כאלה שטויות לכאורה? ברור שיש אחרי זה עומק, הבנה, פה מסתתר איזשהו סוד, איזשהו דבר גדול מתרחש כאן, זה לא... אז הוא אמר כזה, בוא אני אתן לך ילד יותר, יותר חמוד, יותר נחמד. לא. אנחנו ננסה להבין בכל אופן, אז למה הוא אמר, מה הוא התכוון, ומה חנה ענתה לו, שחנה אומרת, אמר אלי, על הנער הזה התפללתי. חנה אומרת, לא, אני רוצה את זה. אז בואו ננסה לנתח ולהבין מה הולך פה. נתחיל מזה שבכל תקופה היסטורית שמתרחשת בעם ישראל, יש סוג אחר של נבואה. למשל, נבואה של משה הייתה כזאת נבואה, משה היה נביא ברמה כזאת, בצורה כזאת, שהוא היה יכול לקבל תורה, הוא היה יכול להוציא עם ישראל ממצרים, הוא יכל להדריך, להוביל אותנו, להנהיג אותנו במשך כל 40 שנות מדבר. אבל משה לא היה מתאים להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. יהושע לא יכל להוציא אותם ממצרים, לא היו הולכים אחריו. הוא לא יכל להדריך אותנו במדבר, לא יכל לקבל תורה. אבל להכניס לארץ ישראל יהושע כן יכול, ומשה לא. אנחנו דיברנו על זה בשיעור על יהושע. ויהושע היה יכול לכבוש את ארץ ישראל. אפילו התחיל חלוקה, אבל להבין... מה האופי של כל שבט ושבט כדי לרדת לפרטים של כל קבוצות בעם ישראל, יהושע לא יכל, ודבורה הנביאה כן יכלה, פנחס כן יכל, ויהושע לא. זה לא אומר שהם יותר גדולים או יותר קטן ממשה. זה סוג אחר, לכל תקופה יש נביא אחר. ודבורה ופנחס ואלקנה ואלי, הם היו נביאים גדולים ברמה גבוהה, יכלו לעשות המון דברים חשובים וגדולים בעם ישראל, אבל להעמיד מלכות הם לא יכלו. לכל תקופה נביא אחר. תקופה של אלי נגמרה. כל תקופה של שופטים נגמרה. זאת אומרת, במילים אחרות, הסתיים צורך בבירור של כל שבט ושבט. הרי בשביל זה אנחנו התחלקנו לשבטים בכניסה של ארץ ישראל. כל ספר שופטים מדבר על בירור אופי של כל שבט, ואולי גם חלק מהמשפחה, חלק מהדמויות המרכזיות של ה... ספר שופטים, לכל אחת יש אידאה, כל אחת מייצג משהו, אבל אנחנו ראינו שבזה עוסק ספר שופטים. עכשיו הגיע הזמן, תקופה הזאת נגמרה, בירור נגמר, ראינו שזה מגיע עד התפרטות, עד כדי כך קיצונית, שאנחנו מתנתקים אחד מהשני, וזה פסל מיכה, וזה פלגש בגבעה. תקופה נגמרה, עכשיו יש צורך להתאחד, להעמיד מלכות. אלי, הצדיק, הכהן, הגדול, כן, והנביא, הוא לא מתאים לתקופה הזאת. למה הוא לא מתאים לתקופה הזאת? כי יש לו נשמה, נפש אחרת. זה כמו ב... כמו ב... אולי דוגמה... זה כמו שיהושע, יש לו נשמה אחרת ממשה, לא בגלל שהוא לא מבין משהו, הוא לא התאמץ מספיק, הוא לא היה שקד כמו, כל כך הרבה בתורה. לא. זה, יש לו נשמה אחרת. גם לאלי יש נשמה אחרת. הוא לא מתאים להקים מלכות. משל למה הדבר דומה? שאני פעם בתור ילד, סליחה, בתור אני פעם כשהתחלתי ללמוד תורה, אז למדתי את זה בישיבה אחת עם איזה רב שלמדתי חברותה. אני לא ידעתי שום דבר, ממש כלום, כלום, אפס, והוא היה אדם גדול ותמיד חכם גדול. ולמדתי, לימדתי כל היסודות של התורה. והייתי מאוד מוקסם ממנו. זה היה האדם הכי חכם שפגשתי בחיי פעם ראשונה. זה היה מדהים. איך הוא לימד תורה, הסביר, וזה, הייתי מאוד 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 נמשך. ואחרי כמה חודשים, יום אחד, ככה אנחנו דיברנו משהו בלימוד, ואני דרך אגב משהו אמרתי על מדינת ישראל. אז הוא אמר לי, לא, למדינה אין ערך. אני פעם סיפרתי לכם את הסיפור הזה, לא? הוא אמר, לא, למדינה הזאת אין שום ערך. אמרתי, אבל אני עליתי לארץ בגלל המדינה הזאת. אם לא הייתה פה מדינה, אז אני לא הייתי יושב פה. מה זה אין ערך? הוא אומר, יכולת ככה גם להגיע לאמריקה או לקנדה, אוסטרליה, לא משנה, העיקר זה לא זה. אנחנו מחכים שיבוא יום אחד ויבוא משיח, תקום מלכות ישראל, והסביר לי כל הדרך הזאת. אמרתי, בסדר, אני גם רוצה משיח, אין לי בעיה, אבל אני אומר, עכשיו, מה שיש עכשיו, זה לא מעשה אלוקים? אומר, לא. זה לא משהו, יש איזה ערך גדול, רוחני, תורני, מצד התורה. זה שיש פה מיליוני יהודים פתאום, אין לזה שום ערך? אומר, שום ערך. אז אני זוכר ככה, אני הסתכלתי אליו, ופתאום אני הבנתי, אני הרגשתי כזה שכמו שילד קטן, ילד בן 3 בערך, כן? פתאום הוא מזהה שאבא שלו, שהוא אוהב אותו ומשחק איתו, ואבא שלו כל כך אוהב את אבא שלו, אבל אבא עיוור. הוא פתאום רואה שאבא לא רואה, ואני רואה. אני אומר, אבא זה כחול. אבא לא יודע מה אני מתכוון. אני לא יכול להיות, אבא כל כך חכם. והוא לא מבין, ואני קטן מבין. אבל זה ככה. אמרתי לו, תסתכל בחלון, תראה, כל הבתים הללו, שם אנחנו ראינו שם, מש, המון המון בתים. כל זה, זה חסר משמעות מבחינה רוחנית, שיהודים יושבים פה, זה לא שלב בגאולה, זה לא מה שאתה מצפה שיבוא משיח, זה לא שלב בדרך למשיח, זה עדיף שיהיה פה ריק, הכל זה רק אנחנו נשאר פה ונלמד בבית המדרש, זה עדיף, זה היה מבחינה רצון השם. זה עדיף, זה פחות טוב. הוא אומר, כן, אין שום משמעות, כמו מדבר. אמרתי, וואי, אתה לא קולט. אתה פשוט לא קולט. ואני קטן, כלומניק, כן קולט. אני חושב שזה בעצם מה שקורה כאן בפרשה שלנו. אלי הוא ענק, גדול, אדם אדיר, תלמיד חכם, והוא לא מבין שצריך שינוי בהנהגה אלוקית. וחנה, האישה, אז באה שם, אישה שם עומדת בבית מדרש שם ומתפללת ומתנהגת בצורה קצת מוזרה, כאילו, כן? והיא אומרת בעצם שצריך סוג אחר של הנהגה. כאילו, שם איזושהי אישה, אלי הכהן, כהן גדול, נביא, ושם אישה. ובן כזה, עובדת שם. אז הוא אומר לה, מה שאת טוענת, מה שאת משדרת, שצריכים עכשיו להקים מלכות, שזה זמן, הגיעה גאולה, היא כבדה שהתחלת את הגאולה, וכל מה שאת מדברת על זה, את פשוט עזויה. את לא ריאלית, את לא נורמלית, את משיחיסטית. את מאמינה שם כל מיני דברים, איך אומרים את זה בלשון של אלי אמר לה את זה? שיקורה, נכון? שיקורה. במיוחד שהוא רואה אצלו על החושן, נדלקים אותיות הללו, שיקורה. ואז היא אומרת לו, לא. אתה פשוט לא קורא נכון את המציאות. אתה לא קולט. אני רואה, ואתה לא. האותיות שקורה, זה אתה חיברת אותם ככה. האותיות שנדלקו פה, זה שין ח' ר' ש', זה יכול להיות כשרה, או כשרה, כמו שרה עמנו. למה אתה מפרש את זה בצורה של שזה דבר עזוי? אולי זה דבר אדיר? אולי זה נראה לך רק חילוני, אבל זה קשר? אולי זה נראה לך משהו שזה סתם כזה חסר משמעות, אבל ערך של זה זה כמו שרה? שמתחיל פה משהו, דבר אדיר גדול קורה? למה אתה מפרש בצורה לא נכונה? ואז היא אומרת לו, אתה לא מבין, וזה מתבטא במילים שבתנ"ך שם מופיעות, אומרת, לא אדוני, לא אדוני. חז"ל אומרים, כשהיא אמרה לו, לא אדוני, היא אמרה לו, לא, סליחה, לא אדוני, כן, לא, 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 היא אמרה לו, אתה לא אדון יותר על נבואה, אתה אטום, היית גדול, זמן שלך נגמר, אתה כבר לא נביא. תסתכלו מקור 2, אומר על זה, אומרת על זה גמרא בברכות שם, באותו מקום, אומרת, ותן חנה ותומר, לא אדוני. אמר אולה, ויתמה רבי יוסי ברבי חנינה, אמרה לי, לא אדון אתה בדבר זה, ולא רוח הקודש שורה עליך. זהו, היא קלטה פה שהוא איבד נבואתו. רוח הקודש לא שורה עליך. שאתה חשדני בדבר זה. איקא דאמרי, אחי אמרה לי, לא אדון אתה, לאו איקא שכינה ורוח הקודש גבך. אין אליך שכינה. וזה שהיא קלטה ככה, זה אומר שהיא קיבלה את הנבואה. היא הופכת להיות לנביאה. היא קולטת נכון והוא לא. ואז חנה מתחילה לפעול. היא יוצאת מהפרטיות שלה, היא מתחילה ללמד בבתי מדרשות. יש מקור שפה חסר, מקור 3 אצלכם בדפי מקורות, אבל לא מצאתי, אבל אני ראיתי את זה ולא הספקתי להכניס את זה בדף מקורות. הרעיון הזה שכתוב שחנה התחילה להסתובב מבתי כנסיות ובתי מדרשות, וללמד את הרעיון הזה, ללמד שצריכים, שהגיע הזמן להקים מלכות בישראל. והיא בונה דגם תפילה אחר ממה שהיה עד אז. וכל התפילה שלנו, כשאנחנו היום אומרים אותה, הכל מבוסס שם על תפילות של חנה. ושולחן ערוך מזכיר אותה כמקור לתפילות שלנו, שאנחנו אומרים את זה בלחש, ויש חיתוך שפתיים, ויש שפתיים נאות, קולה לא נשמע, ועוד כל מיני דברים כאלה, שזה, שתפילה שלנו בנויה על, על תפילת חנה. אבל זה לא דבר טכני, אז היא ניסחה את זה ככה, אז היא אמרה ככה. לא. היא בנתה דגם אחר, דגם חדש של, של עבודת השם, של יחס שלנו בין, בין, בין קדוש ברוך הוא. תסתכלו, אומר את זה טור אור החיים, סימן קוף א', אומר ככה, כתב הרב רבי אלעזר שירגיל אדם עצמו שיכוון לפחות בחתימה של כל ברכה שיש בהן 113 תיבות כמו שיש בתפילת חנה. אמר רב המנונה, כמה לחות גבורתה איקה לשמד מהנח דקראי דחנה. כמה הלכות גדולות אנחנו לומדים מאותם ההלכות שמופיע אצל חנה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתיים. כן, לא אומר סתם, אלא יגיד מילות מדייקות, וקולה לא ישמע, מכאן שלא ישמע קולה בתפילה, ותניה, משמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה וכו'. יש פה איזושהי שאלה, אני לא רואה כל כך טוב, זה אותיות קטנות שם. כבוד הרב, האם הוא לא מתכוון במילה אנוכי לשם בכבודו בעצמו, שהוא טוב לך מעשרה בנים, אנוכי השם אלוקיך? כן, זה בקשר לאלקנה. יש כמובן לזה הרבה רובדים, ודאי, זו שאלה נכונה. יש שם רובד כזה גם כן, בהחלט. טוב, אז אנחנו, כן, אז אנחנו פה בתפילות חנה. זאת אומרת, חנה טוענת שצריך גילוי אלוקי חדש. וכל הקונצפציה, כל הדרך חדשה, כל העידן החדש הזה, הוא מתבטא בשם חדש שחנה נותנת לקדוש ברוך הוא. אתם ודאי יודעים ששם השם הוא לא דבר שהוא כאילו, יש הרבה שמות, י' כ' ו' כ', שם אלוקים, כל, שדאי, זה כל השמות, שמות השם, יש לו הרבה שמות, לא, זה לא ככה. כל שם זה עידן, עידן חדש, זאת אומרת, תקופה חדשה בהיסטוריה. זה לא סתם יש לו שמות. ישנה תקופות שקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז הוא נקרא אלוקים. כשהוא נגלה לאדם, אז הוא נקרא השם אלוקים. מופיע פה מימד מוסרי. כשהוא נגלה לאבות, אז הוא נקרא, הוא נגלה להם בשם שדאי. ושמי אלוקים, שם השם, לא נודעתי להם. כן, אלא הוא נגלה להם בשם שדאי. למשה הוא מתגלה בשם י' כ' ו' כ'. בגלות קדוש ברוך הוא מתגלה בצורה איזה? איך נקרא השם בגלות? הקדוש ברוך הוא. זה הופיע רק בגלות, השם הזה. אתם בכל תקופה יש שם. שם חדש, שם אחר. אז מה התקופה שלנו, בזמן של חנה, היא אומרת, מה השם החדש שהיא מחדשת בעולם? היא אומרת, יש לקדוש ברוך הוא סוג מסוים של הנהגה, שזה מתבטא בשם אחר, ואז היא קוראת לו בשם צבקות, שם צבאות. זאת אומרת, חנה, וזו הייתה הנבואה שלה. ככה והתוכן של נבואה, היא נותנת להשם שם, היא קוראת לו בשם הזה. תסתכלו, אומרת על זה גמרא, באותו מקום, במסכת ברכות, אומרת ככה, ותידור נדר ותומר, השם צבקות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות. עד שבעתה חנה וקראתו צבאות. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו מבינים כאן שחידוש שם השם זה חידוש בהיסטוריה. כמו אברהם אבינו, שהוא קורא בשם השם. זה לא כזה אדם הלך שם, אברהם הגיע, עמד שם כמו רב צודה אומר, מה אתם חושבים? הוא עמד שם באיזה צומת וצעק קדוש ברוך הוא, כאילו שם השם. אבל קראו, אבל כתוב ש... ויקרא אברהם בשם השם. מה פירוש הוא יקרא בשם השם? מה המושג הזה שיקרא אברהם בשם השם? הוא מתחיל, יש מונח כזה, כמו בהיסטוריה, מונח פורמציה. כן, כמו שיש פורמציות כאלה, שזה תקופה של שאנשים נמצאים כולם ברמה כזאת שאין ביניהם מערכות יחסים כלכליים. כל אנשים חיו, פעם חיו, ככה מבחינה היסטורית, אנשים חיו לפני מצרים, לפני אשור, לפני מסופוטמיה, בהיסטוריה העתיקה שלנו, היו משפחות, משפחות, לא התארגנו לעמים ולא היה דבר כזה של עבדים ואדונים, כולם היו אותו דבר. אנשים, סתם חיו אנשים. זה תקופה היסטורית מסוימת. פתאום מתחילה להיות חלוקת תפקידים כזאת שיש אדון ויש עבד. אדם הופך להיות לרכוש של מישהו. יש התארגנות למדינות, לממלכות. אז זה פורמציה אחרת, עידן אחר בהיסטוריה. כן? יש תקופה של העבדים. יש רמה עוד יותר מפותחת, שזה הרמה של פיודלים. כן? העיקרים אריסים. זה מדרגה מסוימת בהתפתחות העולם. וזה משתנה, כל ההיסטוריה משתנית בעקבות זה שיש מעבר מעבדות לפיודליזם. ויש תקופה חדשה, עוד יותר מפותחת, זה בעת החדשה, קפיטליזם, זה מופיע עוד. זאת אומרת, ההיסטוריה שלנו מחולקת לשכבות כאלה מבחינה, יש הרבה בחינות, אבל אני אקח בעיקר מבחינה כלכלית, רוחנית, דתית, יש שכבות. אז יש עידן שאברהם אבינו מביא את זה, כמו שיש תקופה של ברונזה, או תקופה של ארז, כן, תקופה של ברזל, תקופת אבן, זה תקופות. עכשיו קורית, התקופות הללו, הנקיות, הגדולות, נקראות פורמציות. עכשיו מתחילה פורמציה חדשה, אברהם בא לעולם, והוא קורא בשם השם. אחר כך יש פורמציה חדשה, משה מוציא את עם ישראל ממצרים. ועכשיו מתחילה פורמציה חדשה, עידן חדש. מתחיל להופיע פה שם השם צבקות. תראו איך רב קוק מסביר את הדבר הזה בעיניה, מקור שש אצלכם. ושם צבאות מתייחס אל השם הנהגה כללית שמתפשטת גם כן בפרטיות על ידי הכנה המקבלים של ההנהגה. כן, זאת אומרת, הרב מתייחס, הרב מסביר את זה שזה הנהגה כללית אלוקית שמגיעה עד פרטי פרטים, אבל יש הנהגה כללית. וכיוון שיש שוני כזה גדול, אז בא שמואל ורוצה לעשות שם מהפך. ואז הוא אומר, שחיטה בזר כשרה. ודאי ששחיטה בזר כשרה. גם אלי יודע את זה. כולם יודעים, זה הלכה פסוקה. למה זה חידוש כזה גדול היה ביניהם? כיוון שאלי נהג הנהגה אחרת. הוא רצה שיהיה תקופה קודמת. תקופה שבה כהנים הם מובילים את העם. יש עם כללי, וישנה מין הנהגה, נקרא בסוציולוגיה, זה נקרא מונח כזה, נקרא תיאוקרטיה. תיאוקרטיה היא כאילו הנהגה דתית. תיאוקרטיה הזאת שבו כהנים מחליטים והם שמדריכים את כולם. זה מה שניסה אלי לעשות שם אז בעם ישראל. דתיים מובילים. תקופה של, זאת אומרת, ההצעה של שמואל ושל חנה זה שזה לא יהיה ככה. אלא אנחנו מעבירים את זה מאדם שהוא כהן. מה שלכהנים זה יהיה של כהנים. דיינו, כל תהליך של הקרבת הקורבן, אבל איפה שאפשר שאדם פשוט, רגיל, הוא זה שיש, ששוחט את, שיש לו תפקיד, יש לו משמעות, אז זה כשר. זאת אומרת, אם נגיד, האם יש ערך לזה שחילונים מקימים את המדינה? הוא אומר, כן. הם זרים, כאילו, כן? מבחינה זו. אבל היא כשרה. שחיטה בזר כשרה. אדם פשוט יכול להיות שותף לתהליך הזה של הבאת הקורבנות. ולכן אלי קולט כאן, ולכן ניתה שם דממה בבית המקדש, במשכן, כי כולם מבינים שזה לא סתם הוא היה אומר. הוא מורד. מורד בכל הדרך הזאת, בכל הכיוון שאלי מנסה עכשיו לבסס שם. שמואל מורד, אבל הוא סך הכל ילד קטן, הוא כלומי, הוא פיצי, מה זה שם? זה לא משנה. אלי מתייחס אליו לא בתור ילד, אלי מתייחס אליו בתור נשמה. הוא מזהה שזאת נשמה חדשה באה לעולם. הוא מבין איזה כוח עומד לפניו. הוא לא רואה בו חמודי. הוא מבין שזאת עכשיו עומדת פה לפניו, אלטרנטיבה לשלטון שלו, לא לשלטון שררה שם שהוא צריך להיות שם מנהל גדול, לא זה עניין, אלא הוא מבין שכל הדרך, כיוון, משהו מאמין, פתאום זה קורס, פתאום בא מישהו אחר שהוא אומר, לא, יש גישה אחרת. הלכה אומרת ששחיטה בזר כשרה. ואלי יודע שזאת הלכה, והוא מסתיר אותה כביכול, כן? הוא נוהג אחרת שם במציאות. ולכן, הוא רוצה להרוג אותו. כן, בבקשה? נכון, כן.
אם אני יושב פה עכשיו, אני מבין, כל מה שהרב מסביר, שהגיע הזמן לתקופה חדשה, למה שהם לא יבואו, ישבו ישיבה, ולא יסבירו לילי, תשמע, הוא רוצה גם
לבין. נכון, נכון.
נכון,
נכון, שאלה טובה מאוד, שאלה מצוינת. אתם מבינים מה שיעקב מאיר שואל? הוא אומר, למה להרוג אותו? למה שלא ידברו? הוא יגיד לו, הוא יגיד לו, וזהו. כמו שהשאלה המפורסמת, למה רבנים גדולים לא יושבים ביחד ומדברים? נכון? מכירים את השאלה? שמעתם פעם את השאלה הגדולה הזאת? אבל זה כל העניין. זה לא בגלל שהם לא יודעים לשבת, כל החיים זה מה שהם עושים, יושבים בישיבות. יושבים ביחד, אבל גם יישבו ביחד, זה לא יעזור. למה? כי הם נשמות אחרות. זה לא בגלל שאחד טועה, אחד חכם, אחד טיפש, אחד צודק, זה לא. הם פשוט נשמות אחרות. יש תקופה, יש זמן שמשה הוא משה רבנו, ויש זמן שמשה לא יכול להיכנס לארץ ישראל בתור ציפור, בתור חיה, כמו שיש מדרש, משה מבקש. והשם אומר, לא, אתה לא מתאים. אתה פשוט לא מתאים. אז למה שמשה לא יישב וידבר ויסביר? לא. זה נשמה אחרת. וכל שינוי של התקופה כזאת, כל שינוי של פורמציות הללו, זה מזעזע אותם. אתם יודעים, זה כמו, כתוב על הנביא, נביא היה פשוט מתפרק. אתם יודעים, זה לא כזה, טוב, הבנתי, בסדר, אז עכשיו לא זמן שלי. אוקיי, אז בבקשה, תלמידי היקר, תמשיך אתה, יהושע, תמשיך אתה, תמשיך, אני כבר למדתי אותך, תמשיך דרכי. כמו שאבא, די, שם... הוא מבין, נגמר התקופה שלו, עכשיו בן ממשיך להיות מנהל החנות שם, בן ממשיך בדרך חדשה, בסדר, לא, לא, זה לא ככה. נביא שהוא מבין שזמן שלו נגמר, הוא לא מסכים עם זה, הוא לא מקבל את זה, הוא כולו קרוע, מזועזע, נופל, זה טרגדיה, צורח. כמו שהוא אומר שם, משה, תרוג אותי. אתם זוכרים שם שמשה אומר שם, אם ככה את עושה לי, הרגני נהרוג. אם מצאתי חן בעיניך ולא יראה ברעתי, תרוג אותי, אומר משה. והרבה פעמים נביאים אומרים את הביטוי הזה, אומרים, תרוג אותי, אני לא רוצה לחיות. אתם זוכרים כמו שאליהו הנביא אומר להשם, תהרוג אותי. יונה הנביא אומר, מבקש למות. הם לא יכולים לקלוט את המעבר הזה. זה מה שקורה לאלי. אלי מבין, זה סוף, והוא לא מסכים עם זה. הוא לא מאמין שתקופה שלו נגמרה. ולכן הוא רוצה להרוג אותו. כמו ששאול רצה להרוג את דוד. לא בגלל שהוא היה רע, או בגלל שהוא היה משוגע, או בגלל שהוא היה שם לא מבין מה שעושה. הוא מבין, זה פשוט תקופה אחרת. ואדם לא מסוגל לקלוט שתקופה שלו נגמרה. שהדרך שלו היא דרך לא אמיתית היחידה, הנכונה, הטובה. וככה גם התנגדו לרב קוק. באותה צורה. אנשים פשוט לא מסוגלים להבין עובדה שדבר הכי חשוב שיש בחיים, בעולם, בעבודת השם, היא הייתה עבודה של לשרוד בתור עם וללמוד תורה. אתם יודעים, 2000 שנה הם לימדו, וזה היה מצוין, היה טוב, וברוך השם שעם ישראל ככה חי, כמו שהיה טוב לתקופה של יהושע, מה שעשה יהושע, ולא טוב זה לתקופה של דבורה, או פנחס, או אלי. אז מה שהיה בגלות היה מצוין, הייתה מין אג'נדה, היה מין אמירה כללית של כל עם ישראל, שהמשימה הכי גדולה שלנו בעולם זה לשמור על עצמנו בתור עם, לשרוד, לא להתפזר, לא להתבולל. וכל הכוחות היו מכוונים לעניין הזה, ובאמת הצלחנו. זאת הצלחה אדירה, היחידה בכל ההיסטוריה. אין עוד עם אחד שככה הצליח לעשות. והצלחנו. זו הייתה המשימה הכי גדולה שלנו. זה, לשרוד בתור עם, ודבר שני, ללמוד תורה. וגם בזה הצלחנו, בגדול. תראו את זה, כל העושר, כל הספרים, כל הגמרות, כל התנ"ך, כל המדרשים, כל מה שאנחנו מכירים, הכל כמעט נכתבו בחוץ לארץ. לימוד תורה. זה שני הערכים הכי גדולים שהיו. פתאום מגיע רב קוק ואומר, הזמן הזה נגמר. אנחנו צריכים לעלות קומה, מדרגה חדשה. אנחנו צריכים עכשיו ללמוד איך לקחת כל מה שלמדנו 2000 שנה, ולהתחיל להגשים את זה במציאות, לבנות מזה ממלכה, לבנות מזה מלכות ישראל, להתחיל לפעול על פי מה שלמדנו. אז מה אומרים לרב במקרה כזה? אומרים לו, שיקורה, עד מתי תשתקרי? אתה עזוי. אתה לא מציאותי, אתה לא ריאלי. זו דרך לא נכונה. צריכים לחכות עד ש... יבוא משיח, עד שהשם יעשה את זה, וכו' וכו'. אתם יודעים? אז זה לא מצב שאתה יכול להגיד, אתה חושב ככה, אני חושב ככה, ושאני אהיה בריא. זה גזינט. זה לא. זה שאלה שהוא רוצה להרוג אותו. לא בגלל שאתה שם משהו, אתה לא בסדר. הוא אומר, אני בוא, אומר לחנה, בוא אני ארוג אותו ואני אתן לך במקומו אדם גדול ממנו, גדול הדור, תלמיד חכם עצום בתורה, ולא מלך. כי הוא מילד הזה יצא בסופו של דבר מלך, ואני לא רוצה את הגישה הזאת. אז חנה אומרת, לא, לנער הזה התפללתי. אני לא צריכה אותו, אני לא רציתי ילד. לא, זה לא סיפור, כמו שפתחנו היום את השיעור הזה, ואמרנו, על מה הסיפור? שאישה הייתה עקרה, ורב אמנון יצחק בירך אותה, והיא יולדה תינוק, ועכשיו מביאה את התינוק הזה לבית המדרש, ומביאה לו, ואומרת, הנה את הרב, תראה איזה מתוקי. ועושים איזה סרטים לשכנע ש... איך אנחנו יודעים שזה לא הסיפור? כי חנה... איך יודעים שחנה לא ביקשה את התינוק בשביל עצמה, להיות אימא? מה? כן! היא מביאה אותו לבית למשכן וגמרנו. אחר כך היא רואה אותו שם פעמיים, שלוש פעמים בשנה, וזהו. היא לא מגדלת אותו. ילדה נותנת, אחר כך יש לה ילדים אחרים. זאת אומרת שזה לא היה בשבילה. היא מבינה מה היא עושה. חנה רצתה להקים פה מלכות. ולכן היא אומרת, לילד הזה התפללתי. ולכן היא אומרת, השם ברח, בחר בו. הוא לא שייך לך ולא שייך לי. זה לא תלוי בך. זה לא ברכה שלך. זה מתחיל עידן חדש, והשם שלו הוא ככה נקרא, שמו אל. שמואל זה המילה. שמו של הילד הזה זה אל, כן, כמו ישראל, ישר אל, כמו גבריאל. אז שמו אל. ככה מסביר את זה אבן עזר, תסתכלו אצלכם, מקור שמונה. שמואל מגזירת שמו אל. בקיצור, מה שאנחנו פה רואים לפנינו בפרשה הזאת, שאנחנו נפגשים עם קרב של איתנים. זה מחלוקת של נביאים. זה לא, אפילו לא בית שמאי בית הלל, זה לא משהו שדברים סתם עומדים גדולים, עומדים ברומו של עולם שמדברים עליהם. זה משהו אדיר. זה מחלוקת נביאים. ואיזה נביאים? לא סתם שני נביאים. זה נבואה שהוא צריכה לדורות חנה, ונבואה שהוא צריכה לדורות אלי. וזה מהות הספר שמואל שאנחנו עכשיו מתחילים לימוד שלו. זה לא רק מעבר בין שופטים, מספר שופטים לספר מלכות. זה לא רק מעבר בין הנהגה פרטית, כמו שאמרנו קודם, להנהגה כללית בשם צבקות. זה לא רק משילו לירושלים, מעבר פה בספר שלנו, זה יקרה מעבר משילו לירושלים, אלא זה מעבר בין רמה של מדבר לרמה של ישראל. אתם זוכרים, נכון, שבבריאת העולם נבראו ארבע דרגות העולם: דומם, צומח, חי, מדבר. ויש מדרגה חמישית. איך נקראת מדרגה חמישית? ישראל. דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. כמו שכוזרי מסביר את זה. מדרגת ישראל זה מדרגה של... שככה השם מופיע בעולם. הוא מופיע בתור צומח, הוא מופיע בתור חי, הוא מופיע בתור ישראל. מדרגת ישראל מופיעה רק כאשר אנחנו מתארגנים בארץ ישראל עם מלך, שאנחנו הופכים להיות לישות אחת. ישראל זה לא יהודי. מדרגת כנסת ישראל זה לא יהודי. זה כלל האומה. לכן בין פרטים לפרטים, בין גוי ויהודי, אין הבדל, לא רואים שום הבדל. כי ההבדל בין מדרגת מדבר למדרגת החמישית הבאה, זה הבדל במהות. ומהות מתבטא רק בעם. זאת אומרת, ומדרגת ישראל זה רק בארץ ישראל. רק כשיש לנו מלכות, אחדות, וזה פעם ראשונה מבריאת העולם עד הפרשה שלנו, שמתקרב השלב הזה של הופעה מדרגה חמישית. אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה שינוי קוסמי. כאן שינוי של שלב בבריאת העולם. הרי השם ברא העולם, דומם, צומח, חי, מדבר... זה יום השישי, ועכשיו ביום הבא, השלב הבא, מתחיל להופיע מדרגה הבאה. זה אירוע בריאתי. אתם יודעים על מה מדובר פה? איזה מחלוקת כאן קורית בין אלי לחנה? מופיעה פה, מתחילה להופיע כאן שכינת ישראל. וזאת הכוונה שחזל אומרים שחנה היא קרא לו בשם צבקות, והיא עצמה מייצגת כאן הופעת השכינה בישראל. תסתכלו אצלכם, אומר את זה רמחל. אז אומר, כתיב ותקום חנה, אחרי אכלה וכו' וכו', חנה היא השכינה, כמו שידענו. ואחרי שהיא אכלה בשילה, מפני שהיא יושבת בבית הכנסת, הנה פה מה שאמרתי לכם במקור שלוש, אני לא מצאתי לזה מקור, הנה אני, איזה, פתאום אני רואה את זה פה. היא יושבת בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, במקום שישראל לומדים, ושם היא מלמדת אותם את הדרך חדשה. שילה הוא בתי כנסיות ובתי מדרשות. וככה אומר תורת אור, כי חנה היא כנסת ישראל. יש לה כמה בחינות, וזה נקראת שכינה. ועל זה ספר שמואל, זה מהות של הספר הזה. ופרשה שלנו על זה מדברת. וזה הפשר למתח הזה שקרה שם בגמרא ומסכת ברכות, דף למד א' עמוד ב'. ואנחנו נראה אחר כך, אז הדברים הללו הלכו והתפשטו והתגשמו, אם ירצה השם, בלי נדר.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313. 02-646-1313.